אז אנחנו דיברנו על השם השם, שזה השם המפורש, כן, ונקרא רחום כאשר יתקן מצב מי שהיה בני אדם מרחמים עליו לרוע מצבו, ומייחסים להשם רחמים וחמלה. זאת אומרת, כאשר רואים שהקדוש ברוך הוא דואג לאיזה בן אדם, אנחנו קוראים לזה רחמים. ועמיתתם אצלנו רכות נפש וחולשת טבע. למה אנחנו מרחמים על בן אדם מסכן? כי אנחנו נהיים רכים כאלה, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה שאנחנו רואים בן אדם סובל. אז אנחנו חלשים, ואין זה ראוי לא יתעלה. אבל הוא שופט צדק, וגוזר בעני אדם אחד ואושר באדם אחר, בלי שישתנה הוא, ולא ירחם על האחד ולא יכעס על האחר. הוא כבר נראה כגון זה בשופטי בני אדם, שבאות אליהם שאלות, והם שופטים במשפט התורה ומזכים אנשים ומחייבים אנשים אחרים, ויהיה אצלנו מבחינת פועליו פעם אל רחום וחנון ופעם אל קנו ונוקם, והוא יתעלה אינו משתנה ממידה למידה. כללו של דבר, התארים מתחלקים חוץ מהשם המפורש יתעלה לשלושה חלקים: או פועליים, זאת אומרת כאשר הם מתארים פעולה אז השם הוא פועל, או נלווים, מה שאנחנו קוראים בעברית מודרנית שם התואר, כמו יפה או חכם, כן? או שליליים, והפועלים לקוחים מן הפעלים הנובעים ממנו באמצעים טבעיים, כמו מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, חנון ורחום, קנו ונוקם וגיבו ושדאי ודומיהם. והנלווים, כמו ברוך ומבורך, מעולל קדוש, רם וניסה, לקוחים מהגדלת המדברים אותו. ואלה, אף אם הם רבים, אינם מחייבים לו ריבוי. זאת אומרת, אחד הנושאים הקשים בנושא התוארים, כי התואר מחייב תכונות, ותכונות מחייבות ריבוי. זאת אומרת, אם אתה אומר על פרח שהוא יפה, אז וגם נאמר חזק וגם רך, אז כל הגדרה נובעת מתכונה אחרת שיש לפרח. הוא יפה בגלל הצורה שלו, הוא רך או חזק בגלל המבנה שלו. אז כל דבר מחייב עוד משהו, עוד איזה הגדרה. אז לכאורה, עכשיו אותו דבר אם אתה אומר בן אדם שהוא חכם והוא גיבור והוא עשיר, אז הוא חכם בגלל שיש לו שכל, אז זה הגדרה, זה נותן לו איזו תכונה מסוימת, והוא גיבור כי יש לו תכונה אחרת, הוא עשיר כי יש לו תכונה אחרת. ואותו דבר גם אם נניח תגדיר אותו רק בתכונה אחת, נניח שאתה אומר על בן אדם שהוא חכם, הוא היה יכול להיות טיפש, הוא יכול להיות חכם, כן? אז זה שתי הגדרות. אז כשאתה אומר על אדם שהוא חכם והוא היה יכול להיות גם טיפש, אז זה שני תכונות בבן אדם. אז אתה מחייב עוד הגדרות, וכל הגדרה מחייבת עוד תכונה, עוד ריבוי. אם כן, כשאתה תגדיר את הקדוש ברוך הוא בהגדרות, אתה כאילו מחייב לו ריבוי. לכן הוא מסביר פה שכל ההגדרות זה מה שאנחנו מתפעלים ממנו. אנחנו מתפעלים מהחוכמה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתפעלים מהעוצמה שלו, מהרחמים שלו, אבל הוא עצמו איננו חכם, איננו גיבור, איננו עשיר, אלא אנחנו מתפעלים מהאינסופיות שלו, ואנחנו מגדירים את זה כגבורה, כחוכמה, כאושר. כן, זה אנחנו אומרים בתנא דבי אליהו, אנתו חכים, אתה הוא חכם ולא בחוכמה ידועה, אתה אנתו מבין ולא בבינה ידיעה, ולית לך אתר ידיעה, אין לך מושג של ידיעה, אלא להשתמודה תוקפך וחילך לבני נשא, ולאחזלן איך מתנהוג עלמא בדין ורחמס. זאת אומרת, כל המושגים זה רק אנחנו רואים אותם, זה נועד בשביל שאנחנו נראה את השלמות של הבריאה, אבל באמת הקדוש ברוך הוא לא חכם במובן המושג הפשוט של המושג חכם, אלא השלמות האינסופיות שלו בשבילנו מוגדרת כחוכמה, כן? בשבילנו מוגדרת כחוכמה, כן? ואומנם השליליים, כמו חי ואחד, אגב, אני תמיד מתפעל מחדש מהכישרון של החבר להכניס את השאלות והתשובות במשפט אחד, כאילו זה, אני מרשה לעצמי לומר שאני הייתי מראה את הקטע הזה להרבה מאוד אנשים, הם לא ישמים לב שיש פה שאלה ותשובה, כן? ואף אם הם רבים, אינם מחייבים לו ריבוי ואינם מוצאים אותו מהאחדות. אני חושב שלא הרבה היו שמים לב לזה שיש פה איזו התמודדות עם איזו שאלה שהרמב״ם כתב עליה שלושה פרקים. כן? אלא, וזה, יש פה את השאלה ואת התשובה. היות וכל התוארים הם אינם מה שנמצא בקדוש ברוך הוא, אלא זה ההתפעלות שלנו, לכן הם לא מחייבים לו ריבוי. כי המציאות האינסופית היא בלתי נתפסת. רק אנחנו מתארים אותה לפי הנהגות שאנחנו רואים. אני חושב שזה דרך הכתיבה של הקדמונים הייתה תמיד לצמצם בדיבור, ולהפך, מי שרוצה להבין צריך להרחיב את מה שהם אמרו. האמת היא שגם בו יש את הקיצור, רק צריכים לשים לב. כן? לא, זה... צורת הדיבור הזאת, טוב, זה בהזדמנות אחרת, נדבר על זה בעריכות, על זה שחזל ראו עניין עמוק, עניין חשוב מאוד. לא ראו, ראו בזה עניין חשוב מאוד שצורת החוכמה תהיה במילים מעטות, שהשומע יצטרך להרחיב ולהרחיב, ולא האומר. בהזדמנות אחרת. טוב. ואומנם השלילים, הרמב״ם, יש לו תפיסה לגבי התוארים. הרמב״ם, אחרי שהוא מעריך להוכיח באורך וברוחב שאין אצל הקדוש ברוך הוא תארים בכלל, אז הוא שואל, אוקיי, אם כן אנחנו בעצם, איך אפשר? מה אנחנו יודעים על הקדוש ברוך הוא? והתשובה היא, כלום. אז בשביל לא לדעת כלום, אז אין הבדל בין עיקר פשוט לבין גדול החכמים. שניהם יודעים כלום. אז מה ההבדל בין הכלום לכלום? כן, זה כלום, זה כלום. כן? אז מה ההבדל ביניהם? איך אדם מתקרב לידיעת השם עם כל המושג שהוא יודע על הקדוש ברוך הוא, זה שהוא לא יודע כלום? בסדר. איפה פה הנקודה? כן? אתם יודעים, פעם ישבו אספת רבנים, אז יושב שם אחד הרבנים ואומר, שאני זוכר איך שבמקום הזה ישבו גדולי עולם כמו הרב חיים מויזר וזה, אז אני מרגיש שאני כלום. יושב לידו אחד ואומר, כשאני יודע שבשולחן הזה ישב האמרה אמס, כן, האדמו מגור, הסבא של זה שהיום, אז אני מרגיש שאני כלום. יושב השלישי ואומר, כשאני מרגיש, יודע שפה ישב החופץ חיים, אז אני מרגיש שאני כלום. אז עובר שם איזה בחור צעיר ואומר, אם אתם כלום, אני ודאי כלום. אז הם מסתכלים עליו בלגלוג ואומרים לו, תראו איזה כלום זה. כן? זאת אומרת, גם להיות כלום צריך להיות משהו. כן? לא כל אחד הוא כלום. כן? אז, אז מה זה התוארים השליליים? אז הרמב"ם מעריך מאוד ומסביר שהגדלות בשלילה זה ככל שיתאמת לבן אדם השלילה. למשל, גם אדם פשוט מבין שלא שייך לייחס לקדוש ברוך הוא גופניות, כן? אבל כשאנחנו מדברים לייחס לקדוש ברוך הוא תכונות, זה כבר בן אדם פשוט לא מבין את זה, שאי אפשר לייחס לקדוש ברוך הוא תכונות, כי בעיניו תכונות זה דבר רוחני. אצל אדם מסוים, אצל אדם פשוט, גשמי זה רק דבר שאפשר לגעת, אבל מושגים שאי אפשר לגעת בהם, כמו חוכמה, כעס, ענווה, שזה דברים שאי אפשר לגעת בהם, בשבילו זה שיא המופשט. האם מסבירים לו, לא, תכונות זה דבר מוגדר.
ברגע שזה דבר מוגדר, אז זה תכונה, אז זה מוגבל. ברגע שזה מוגבל, זה לא מתאים לקדוש ברוך הוא. אז עכשיו הוא מבין שאי אפשר לייחס לקדוש ברוך הוא גם תכונות. הוא כבר עלה דרגה. עכשיו בעד בן אדם שלישי, אבל תארים. הוא עדיין חושב שאפשר לייחס לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מושלם, שהקדוש ברוך הוא אינסופי, שהקדוש ברוך הוא כל יכול. זה לכאורה, הוא לא רואה בזה בעיה. ואז אתה מסביר לו שגם הדברים האלה, גם להגיד שקדוש ברוך הוא אינסופי, זה מושג שקיים רק בעולם שלך. אבל, וזה גם מגדיר. אז הוא קולט שגם זה אסור להגיד. אבל אז הוא מתחיל לצייר לעצמו את מושג הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום בתודעה שלו. ואז גם מסבירים לו שגם זה לא נכון. וכל שלב שמסבירים לו עוד שלב ועוד שלב שזה לא נכון, הוא מגיע לשלילה יותר מוחלטת, הוא יותר בדרגה יותר גבוהה מהקודם לו. כך מסביר הרמב״ם, שדרגת ההבנה, השגת האלוקות, היא ככל שזה. עכשיו, יש אנשים שלא הבינו את הרמב״ם, כן? והם הגיעו לאיזשהו מצב שבעצם הרמב״ם חי באיזשהו עולם של ריקנות מוחלטת. כאילו, האלוקים שלו זה משהו שכל מה שאתה יודע עליו, אתה כבר יודע שזה לא נכון. כי עצם עובדה שאתה יודע, זה כבר אומר שזה לא נכון. כן? וכל המצוות וכל זה לא מדברות אליו בעצם. ואתה עושה אותם רק בגלל איזה משל של איזשהו דמיון, של איזשהו רצון. אז אנשים מסוימים, אנשי מחקר וכל זה, תיארו את הרמב״ם כאדם מאוד קר. אדם שאין אצלו מושג של רגש, אדם שאין אצלו מושג של התפעלות, אדם שכל מציאות החיים שלו היא מציאות קרה כזאת, מאוד מאוד שחלטנית. ובעוונותינו הרבים הם הצליחו להטיף את הרעל הזה גם אלינו. ותמיד כשאנחנו רואים איזה בן אדם כזה שחלטן קר, אז אנחנו רואים, זה שיטת הרמב״ם, זה רמב״מיס, זה שקר וחזב, זה לא נכון, זה עיוות המושג. כן? העולם של הרמב״ם היה מלא שמחה וחוויה ואושר, כמו שראוי לאדם כמו מצד השגת הבורא. כן? כי הדברים האלה צריכים לתפוס, המושג של שלילה זה לא איזה דבר שחלטני, אלא להפך, ככל שהאדם משיג בעצמו בעצם, וזה דבר מאוד קשה להסביר איך זה עובד בעצם השיטה הזאת, אבל ככל שאדם משיג שהקדוש ברוך הוא בעצם, התפיסה היא בבחינת האין, כן? כך הוא מתמלא בשמחה יותר גדולה. הוא מגיע לדבקות ולשמחה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר, הוא מגיע לנקודת האמת. כשאדם מגיע לנקודת האמת, אז יש לו שמחה עצומה. וזה דבר שאי אפשר לתאר אותו לאחרים. כן, אתה לא יכול להעביר את החוויה הזאת לאנשים שלא מבינים בדברים כאלה. כן? זה כמעין, כמו שבן אדם שלומד, יש לו איזו קושייה עצומה על מה שהוא למד. אז אם הקושייה הזאת נובעת מאיזה חוסר בהירות בשכל שלו, הוא לא מבין מה כתוב, ולכן הוא מוצא סתירות בין התחלה לסוף, אז הקושייה הזאת גורמת לו לדיכאון, לחוסר שמחה בלימוד. אבל אם להפך, הוא הבין טוב מאוד, וכתוצאה מזה שהוא הבין, הוא תופס שיש פה איזושהי קושייה, ואז הוא מסתכל ברבי קוויגר בצד, ורואה שבאמת רבי קוויגר הקשה את זה, אז הוא מרגיש עושר אדיר מהקושייה. וזה אחד הטעויות של הבחורים הצעירים שמחפשים תמיד תירוצים. לא צריכים לחפש כל כך מהר תירוץ. צריכים להנות מהקושייה. צריכים לקחת, זה חוויה לימודית. התחושה הזאת שיש פה איזה שתי הגיונות, שתי קווי היגיון, שמגיעים לאיזושהי סתירה פנימית, ואנחנו לא מבינים את זה, אדם שבאמת לומד כמו שצריך, יש לו מזה עונג בל ישועה. למה? כי העונג הוא להתחבר עם נקודת האמת. ומבחינת נקודת האמת, הקושיות הן לא פחות אמת מהתירוצים, והרבה פעמים אפילו יותר. כן? זה העונג האמיתי של ההתחברות להכרה האמיתית. דווקא ההכרה שיש כאן איזה דבר שהוא בלתי מובן. יש פסוק בישעיהו, והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך, איך כתוב, קדשן תתענגנה, כן? אז מה זה והשביע בצחצחות נפשך? צחצחות, יש מראה טובה, ראי טוב, נראה צח. אור צח זה אור בהיר. אור בהיר נקרא אור צח. כן? יום צח בישעיהו תמיד מבטא בלי עננים, בלי שום דבר, ראות 100%. זה נקרא צח. צח צחות. אז מסביר האריזל שזה סוג של ראייה לא ברורה. סוג של שאלות, שאתה לא רואה בבירור מה אתה רואה. והצחצחות זה לאדם שמתבונן ומעמיק בעומק החוכמה האלוקית, מתעוררות לו כל מיני שאלות. השאלות האלה לא נובעות מאיזה קושייה, מאיזה חוסר הבנה, אלא השאלות האלה נובעות מזה שכשאדם מתבונן בעניינים מאוד מאוד עמוקים, אי אפשר לעמוד על בוריים באמת, ולכן הם נראים לו בצורה שיש בהם סתירה. והשאלות האלה הן גורמות לאדם המעמיק בהם עונג בל ישועה. זה נקרא והשביע בצחצחות נפשך. זאת אומרת, השאלות, הספיקות שיש לאדם שנובעות מההתבוננות בעומק החוכמה, שהן מציגות לו שאלות שהן בלתי פתירות, כן? מציגות לו שאלות שהן בלתי פתירות, הם העונג הגדול ביותר. זאת אומרת, ככל שאדם יותר משיג את אי ידיעתו, הוא מגיע לנקודת אמת מסוימת, וזה מסביע את עצמו בשמחה העצומה. כן? אז העולם החווייתי, נשתמש בביטוי הזה של הרמב״ם, היה עשיר ומלא. אבל בניגוד לעולם החווייתי של אנשים אחרים, שיוצא מזה ריח של גבינה צהובה, אז מהעולם החווייתי של הרמב״ם יצא ריחות אחרים, כן? אז, אבל זה לא שאנחנו במושג שלנו מציירים את זה בצורה, זה כמו שסוס יסתכל על בן אדם ויגיד שהבן אדם הזה הוא אומלל גדול, כי הנה יש פה לפניו ערימה גדולה של חציר, כל כך ריחני וכל כך דשן, והבן אדם אפילו לא מסתכל על זה, איזה מסכן זה, כן? זה פחות או יותר ההסתכלות, כן? על כל פנים, אז התכונות השליליות, השלילה, היא דבר שהוא לא אמיתי, אלא אנחנו, למשל, כשאנחנו אומרים שקדוש ברוך הוא חי, כוונתנו להגיד שהוא לא להפך, שהוא קיים, כן? שהוא חי, הכוונה היא קיים. ואגב, תבדקו בעצמכם ותראו שאין שום אפשרות בעולם להגדיר את המילה חי או חיים. אין הגדרה למילה חיים. יש סימפטומים של חיים. יש סימפטומים של חיים. זאת אומרת, אנחנו רואים בן אדם הולך, אנחנו אומרים, הוא חי. הבן אדם שוכב על הכביש, לא זז, והרופא עושה לו בדיקה, הוא חי. כן? אז זה סימפטומים של חיים. כן? כשהמדענים בודקים אם יש חיים על המאדים או אין חיים על המאדים, הם בודקים כל מיני סימפטומים של חיים. כן? אבל מה זה חי? אין הגדרה. למה? אני אסביר לכם למה. כי כל הגדרה נובעת מחיצוניות הדבר. אתה מגדיר משהו תמיד על ידי חיצוניותו. לדוגמה, איך אתה מגדיר ריבוע? על ידי זה, על ידי קווים. זאת אומרת, ארבע קווים ישרים, בזוויות ישרות, זה ריבוע. אז ההגדרה היא על ידי משהו אחר. כן? אתה וכן הלאה. כל הגדרה של דבר היא על ידי דברים אחרים. כן? אתה מגדיר גוף שמורכב מאיברים. כל דבר, כל הגדרה היא תמיד על ידי דברים אחרים. אבל כשאתה מגיע לדבר עצמו, כשאתה מגיע להגדרה שאמורה להגדיר את הדבר כשלעצמו, אז אין לך הגדרה, אין לך מילים. עכשיו, חיים זה קיום עצמי של הדברים. זה עצם הקיום. ולכן, היות וזה עצם הקיום, לכן אין לזה הגדרה. לכן אנחנו מגדירים את הקדוש ברוך הוא כחי, כי זוהי הגדרה שהכי קרובה מבחינתנו. אבל באמת, זה לא הגדרה בכלל. כי חי זה צורה מסוימת של פעילות. חי, דבר הוא לא חי על ידי שלילה. דבר הוא חי באופן פעיל. כן? בן אדם שהוא חי, זה לא, כאילו, כדי שבן אדם יפסיק לחיות, צריך להרוג אותו. אבל אם נהרוג את ההרוג, הוא לא יהיה חי. שלילת החיים הופכת מוות. שלילת המוות לא הופכת חיים. חיים זה פעילות מסוימת. אתם מבינים מה שאני אומר? זה מובן? לא? כשאתה, יש דברים שקיימים על ידי שהם נמצאים. כשזה נמצא, זה קיים. לדוגמה, כשהחדר ריק, אז הפשט הוא שאין בו שום דבר. כדי שהחדר יהיה ריק, לא צריכים להכניס לו ריקנות. הוא ריק כי אין בו שום דבר. אבל כדי שיהיה בחדר משהו, צריכים להכניס בו משהו. זאת אומרת, המצב העצמי של דבר, כשאין לו כלום, זה מצב של ריקנות. כן? זה לא לגמרי מדויק, אבל בערך. כן? כשיש משהו, זה יש. כן? אתה, כשאתה רואה בחדר משהו, אתה שואל מי שם את זה. אבל כשבחדר אין שם שום דבר, אתה לא אומר מי שם את הריקנות פה. ריקנות זה מצב שקיים. עכשיו, חיים זה דבר שקיים כתוצאה ממשהו. זה לא, כאילו, יש חדר ריק, אתה אומר, יש, כמו שיש בחדר ריקנות, יש בחדר חיים, ואם תכניס לפה בן אדם, אופ, הוא יקבל חיים. זה לא ככה. החיים זה צריך להיות איזשהו דבר שמתחדש באופן חיובי, באופן פוזיטיבי, לא באופן שלילתי. עכשיו, לכן להגדיר חי לגבי הקדוש ברוך הוא זה לא שייך. כי הקדוש ברוך הוא לא חי באופן מציאותי, זה לא מציאות שהתחדשה בו, אלא זה מציאות עצמית, כמו ריקנות. כן? וזה דבר שהמוח האנושי לא מסוגל לתפוס. כן? לכן המילה חי לגבי הקדוש ברוך הוא היא רק כדי לשלול את האפשרות האחרת. כי אם אתה תגיד, אם הקדוש ברוך הוא לא חי, אז מה הוא? תשאל ילד קטן, אם הקדוש ברוך הוא לא חי, אז מה הוא? מת. זה ודאי לא נכון. לכן אנחנו אומרים שהוא חי. מובן? לכן כתוב בספר איוב, והחוכמה מאין תימצא. מה זה החוכמה? חוכמה זה המושגים הראשוניים. ועל איזה בסיס הם קיימים? המושגים הראשונים, על איזה בסיס הם קיימים? אין שום בסיס. אין שום בסיס. זאת אומרת, יש לנו איזה מושגים בסיסיים, שמציאויות מסוימות, שקיימות על משהו, אבל המשהו הזה הוא לא קיים. עכשיו, בתודעה שלנו לא קיים מקביל לשקר. בתודעה שלנו לא קיים מקביל לשקר. אבל זה לא נכון. לא קיים, פירושו של דבר לא חומרי, לא מציאותי. הקדוש ברוך הוא, כביכול, הוא קיים, אנחנו משתמשים במילה קיים, אבל במציאות העליונה, המקובלים היו קוראים לקדוש ברוך הוא עין. כן? אם תשים לב, בספרי הספרדים הרבה פעמים כתוב, לא כתוב המילה עין, אלא כתוב לא יש. למה? למה? כי המילה עין מבטאת אצל המקובלים את המציאות האינסופית של הקדוש ברוך הוא, שהוא בלתי נתפס בשום צורה שהיא, ולכן הוא מוגדר במילה עין. רק אסור להגיד את זה, כי אם אתה מסביר את זה לבן אדם פשוט, אז הוא מתחיל לגמרי להסתבך. עד עכשיו אמרת לי שהקדוש ברוך הוא יש, עכשיו אתה אומר לי שהוא עין. התשובה האמיתית, הוא לא עין, הוא לא יש, הוא בלתי נתפס. אבל כדי להמחיש לך, כדי לצייר לך, אין לנו ברירה אלא להשתמש בביטויים. אבל הביטויים האלה רק נועדו לשלול ממך טעויות, אבל הנכונות שלהם היא רק מצד שלילת הטעויות שבהם, אבל לא מצד עצם אמיתותם. כן. ואומנם השלילים כמו חי, אחד, ראשון, אחרון, תואר בהם כדי לשלול מהם, ממנו הופכם. לא לקיים לו אותם כפי שאנו תופסים אותם, כי אינו תופסים חיים אלא בתחושה ותנועה, הוא כבר התעלה מהם. אז נתארהו בחי כדי לשלול תואר משהו דומם ומת. בגלל העולה על הדמיון שמי שאינו חי הוא מת, ואין זה מחויב אצל השכל, שהרי נשלול מהזמן את החיים, ולא יחויב שמת, להיות שאין דרכו לקבל החיים מהמוות. כמו שלא מחויב מאומרך שהאבן אינה חכמה שתתארה כשחלה, וכמו שהאבן פחותה מלקבל החוכמה והשכלות, כן העצמות האלוקית מרוממת מלקבל החיים והמוות. וכמו שאיננו מקבל את האור והחושך, והיה אילו נשאלנו אם העצמות ההיא מהירה או החשוכה, היינו אומרים על דרך העברה המהירה, מהירתנו הדמיון אשר יאמר שמה שאינו מהיר הוא חשוך. אבל באמת יש לנו לומר שלא יקבלו האור והחושך אלא הגופות, והעצמות האלוקית אינה גוף, ולפיכך לא תתואר לא באור וחושך אלא על דרך הדימוי, או כדי לשלול את התואר הפחות, וכן לא יקבלו החיים המוות אלא גופות הטבעיים, והעצמות האלוקית נעלה ומרוממת מהם. ואם יאמר חיים לא כחיינו, הרי זה היא כוונתנו, כי אנחנו לא תפסנו מעולם חיים כי אם חיינו. וכאילו נאמר ואומרנו אל חי ואלוהים חיים, אינו אלא ניגוד לתואר אלילי העמים שהם אלוהים מתים, ולא יבוא מהם שום פועל. ועל זה הדרך אמרו אחד, כדי שנשלול מהם הריבוי, לא שנקיים לו האחדות הנתפסת אצלנו, כי האחד אצלנו, חשוב אותו דבר, המושג אחד אצלנו, כל אחד שקיים הוא אחד מקרי. ראינו למשל, כשאני אומר שהעת הזאת היא אחד, כי יש לי רק את העת האחד הזאת, אבל זה במקרה, היה יכול להיות לי גם שני עתים, כן? אז האחד הזה הוא אחד מקרי, כן? עכשיו, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אחד, אז בציור הראשון שלנו מצטייר שיש אלוקים אחד ולא שניים, אבל באופן תיאורטי היו יכולים להיות שניים, רק יש אחד, כן? אבל יש מושג אחד, לדוגמה, כשאני שואל האם הצבע פה זה אחד או לא, אז אם כל הצבע הוא אחיד, אנחנו רואים שהוא אחד, כי אין משהו שמחלק אותו. אבל אם אנחנו רואים איזה הבדלי צבע, גוונים, אנחנו רואים זה לא אחד. זאת אומרת, המושג אחד נובע מזה שאין שום דבר שמחלק אותו. כשאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, הכוונה היא שאין שום אפשרות לתת לו גבול והגדרה, וממילא אין שום אפשרות לספור שום דבר אצל הקדוש ברוך הוא. כי בלי אפשרות לספור, הדבר הוא אחד, כן? אבל בשביל זה אנחנו צריכים להבין את המושג אחד במונחים אחרים לגמרי ממה שאנחנו מבינים את המילה אחד, כשאנחנו משתמשים בזה במושגים שלנו. כי במושגים שלנו אחד זה צורה מספרית מסוימת לתאר כמות מסוימת, או לתאר תכונה מסוימת. כמו שאנחנו אומרים, כוח המשיכה הוא אחד אצל כולם, כי על כולם הוא פועל אותו דבר, הוא גורם להם ליפול. אז אם כן, כוח המשיכה הוא אחד, יש איזה משהו שהוא אחד. אבל כשאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שהוא אחד, הכוונה היא שיות והוא אין סופי, ואין שום דבר שדומה לו, ואין שום דבר שמגביל אותו, אם כן, אנחנו לא תופסים שום חלוקה. ואז אנחנו לא תופסים שום חלוקה, לכן אנחנו רואים בו את רעיון האחד. כי ההפך מהאחד, במקרה הזה זה לא שניים, אלא ההפך מהאחד זה מוגבל, גבולי. הגבולי מגדיר אותו, אתה עד כאן ולא הלאה. כן? אז... וזה יוצר שניות, כן? זה יוצר שניות, כן? וזה שוב, אז בעצם המילה אחד היא לא לגמרי מדויקת, כן? כי המילה אחד אמורה בעצם לתאר משהו אחר. כן, וכשאנחנו רוצים לדבר על הקדוש ברוך הוא, אז גם המילה אחד לא מתאימה. זה כמו שכתוב בספר יצירה, ולפני אחד, מה אתה סופר? כן? כאילו יש איזה מספר לפני אחד. כאילו, האחד הוא לפחות במילה, כשאתה אומר אחד, אז יש כבר אפשרות לפחות של ריבוי. כן? אבל האחד שלפני האחד, אז גם אפשרות, אין שום אפשרות שם. ושם נמצא הקדוש ברוך הוא. רק מה אפשר לעשות? אנחנו לא יכולים לדבר בשפה כזאת. לכן אנחנו משתמשים במילים שלנו. טוב, נעצור כאן.